אני רוצה שנתחיל במזל טוב גדול לנורית שלנו, שנולדה בחג הפורים, ואיזה מזל שהיא נולדה. כי אלמלא היא נולדה, הרי היינו אנחנו ובנותינו ובנות בנותינו משועבדות. ושימו לב לאקו, אקו, אקו, אקו שלי. אז מזל טוב נורית, באמת, טוב שנולדת, ואנחנו אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד. והערב הזה יש אקו, נכון? לא שאכפת לי.
אקו גבוה מאוד מפריע.
לא, למה?
אבל זה הזמן שלך לשיר.
איך? את לועגת לרבנית יש אישה, ואת האנשי על זה. שתדעי לך. אז קודם כל, רפואה שלמה לפצועים אור בן נטלי ורותם בן מזל, שנפצעו ממש כאן ליד, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם מהר מהר רפואה שלמה, ישלח כוחות לכל האימהות של עם ישראל שקיבלו כזה כאב בזמן האחרון, והן יוצאות ממנו יפות כמו שחר, אסתר יני ודבורה פלי והאימהות של כל הפצועים, עזרת השם שזה יעמוד לזכותן. הערב הזה אנחנו הולכות להיות אחיות. ו...
כל היום וכל הלילה,
אני זאת אומרת, אחותי, אחותי, אחותי. את צודקת. אנחנו באמת במצב שאני לא זוכרת כמותו בעם ישראל, ושיעורי הבית הראשונים זה שחייבים להפסיק ולהזדעזע מזה שיש לנו מריבות אחים, מפני שזה המצב הטבעי. זה הקונספט של אחים ואחיות. תחשבו על כל האחים והאחיות שאתם מכירים בתורה ובתנך. הם חברים? לא. הם מוכרים זה את זה? כן. הם גם רוצחים אח את רעהו לפעמים? בכיף. בפרשה הראשונה של התורה. אז קודם כל מספיק עם הזעזוע. אבא לשנאת אחים. זה המצב הנתון, בפרט לאנשים העבריים, השפה הזאת, בורט בקלות מציאות של שנאה, של מחלוקת, גם של אהבה. איך השם ברא את העולם? בדיבור. דיבור בעברית, כל מילה היא וואו. כשהיינו בארצות הברית לפני שבועיים, אני כבר לא זוכרת מתי, לא הפסקתי להתפעל מזה שיש כל כך הרבה מילים, וסתם, סתם, סתם. עברתי איזה 8 פעמים ביום את המחסום הזה בלונג ביץ', כי נסענו לכל מיני שיעורים, וכל פעם יושב שם בחור צעיר, וזה עולה $3. וזה דו שיח אינסופי. It's $3, ma'am. Oh, God, okay, I'm just looking around. No, wow, I'm so sorry. I don't have $3. No, no problem. כמה מילים, רבנן, על מה ולמה? זה מילים מתגלגלות כאלה, ואין להם שום... בעברית מילה חורצת גורל של אומה, ולכן הפה הסך שלנו כל כך חייב להתנקות. עכשיו, אנחנו חייבים להבין שאחים ואחיות זה מהמילה איחוי, זה חיבור לא טבעי. למדנו בשבוע שעבר שאחרי חטא העגל, עם ישראל מצווה להרוג את החוטאים. איך זה כתוב? שצריך להרוג איש את אחיו ואיש את קרובו. שואל האור החיים הקדוש, אם הוא צריך להרוג את אחיו, ודאי שהוא צריך להרוג את קרובו שחטא. אם הוא הורג את אח שלו, למה צריך להגיד אחר כך, וגם את הקרוב שלו? אומר האור החיים, מפני שהרבה יותר קל, השם ישמור, לפגוע באח מאשר בקרוב שהוא לא מהאימא הביולוגית שלנו, ויש לנו אליו איזושהי קרבה נפשית, אז אתם צריכים להרוג את האח שלכם שחטא בחטא העגל, זה פשוט, אבל גם בחברה הקרובה שלך, וואי, איזה מה זה כואב לי. אחווה היא מושג נפיץ וטעון ומצריך עבודה. אז די עם הצקצוקים, צוק, צוק, איזה שנאת אחים. בסדר. עכשיו, מה עושים? זה הזמן. הזמן לנקות יחסי אחים ואחיות. אנחנו נעשה את זה הערב בזכות האחים הקדושים, רבי אלימלך מליז'נסק, שהפטירה שלו הערב, ואחיו רבי זושה. ואם יש בעולם יחסי אחים טעונים וקשים, זה היחסים בין שני האחים האלה. רבי אלימלך מליז'נסק מייסד החסידות של ההגות בפולין ובסביבותיה, ואח שלו זושה כל כך יותר פשוט וכל כך פחות מורכב וכל כך עממי, אם תרצו, ורבי אלימלך פה ורבי זושה פה, אבל רבי אלימלך יקרא לספר הכל כך קשה שלו, כל כך קשה, עד כדי כך שהסגולה היא לקרוא בו. גם אם לא נבין, אנחנו נעשה את זה בסוף השיעור, כי מי שקורא בספר שלו בליל היורצייט, איפה שנפתח לו, יש לו בשורה באשר לתיקון שלו או לעתיד שלו. אז אני אעביר את זה מאחת לאחת, וכל אחת תקרא את העתיד המאמן שמחכה לה. אז הוא, נכון, יפה, או, חיכיתי, נכון. מי שזה לא קרה לה, אז סימן שהסגולה לא פועלת. סגולה זה בשביל הכיף של אותו רגע, אל תצפי גם שהיא תתממש. תגזים. הוא מוצא לנכון לקרוא לספר שלו נועם אלימלך. נועם זה זיסקאי, זה זושה, על שם האח שלו. וכלום פה לא פשוט, זה נורא נורא קשה להבין. היום אנחנו נלמד בעזרת השם.
מה שידרנו משם הערב?
מליז'נקס. ולא נסעת, נכון, נכון, רצינו להיות שם. נכון. לא נכון, לא נכון, מה פתאום, חס וחלילה. אז אנחנו נלמד את העבודה הענקית של שלום בינינו, ולעבודה הענקית הזאת קוראים עד רבה. א' וד' בארמית זה להגיע לעד. רבה זה גודל. בואו נגיע אל הגדול, עד רבה. בואו נגיע לחשיבה הגדולה שתאלץ אותנו להתחבר זה לזה, לא על אף השוני שיש בינינו, אלא בגללו ובזכותו. היום נלמד בעזרת השם להיות אחים לא זהים, כי אף פעם לא נהיה זהים, אבל אנחנו נהיה אחים שמזדהים עם אידיאל משותף, ורק ככה אפשר לנקות את היחסים בינינו. היום נדבר על הניקיון של הבית, על הניקיון של היחסים שלנו, על ניקיון הפסח כמובן, ובואו נתחיל. למה אני מדברת על שלום בין אחים ביולוגיים, כשבעצם המחלוקת היא בין אחים לדעה מסוימת במדינה שלנו? וחז"ל אומרים לנו שכשבבית יש לך יחסי שלום, כשבבית אחים ואחיות הם ביחד, איש ואשתו הם ביחד, כשתצאו החוצה, כל המחלוקות שבינינו יהיו מחלוקות מופלאות, מחלוקות לשם שמיים. כשבבית פנימה יש לך מריבות וסכסוכים, ואת יוצאת החוצה ורבה עם מישהו על איזושהי אידיאולוגיה, זאת מריבה חס ושלום שתחלה את העם הזה. בואו נקרא את המילים של האח האולטימטיבי, הנועם אלימלך, רבי אלימלך מליז'נסק. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי, ושאינה לשם שמיים? זו מחלוקת קורח ועדתו. לכאורה, שואל רבי אלימלך, היה צריך לומר מחלוקת קורח ועדתו עם משה. מחלוקת הלל ושמי, מחלוקת קורח ועדתו עם משה. מה זה מחלוקת קורח ועדתו? איזה שיעור גדול הוא נותן כאן. למה הוא מדבר על מחלוקת? כי כל כך חלקו עליו. וכל כך חלקו על דרכו החסידית ועל התורה שהוא הפיץ ולימד. וכך הוא כותב בכזאת תוכחה עדינה. העניין כי איננו רואות כמה בעלי מחלוקת שעומדים ומדברים גאווה ובוז ובטוחים שהם צדיקים והם לשם שמיים, ובזאת ייבחנו. מה המבחן של כל המפגינים בעד או נגד הרפורמה? בזאת ייבחנו אם אמת איתם שכוונתם לשמיים. אם אנו רואים שחבורתם שלמה, כולם כאיש אחד חברים בכל האופנים, אז בוודאי כוונתם במחלוקת שלמה. כי כן הוא הדרך של הצדיקים האמיתיים, שנפשם קשורה זה בזה באהבה רבה וחביבות, ואוהב את חברו יותר מגופו, ולא יקנה איש באחיו בראותו גדולת חברו. אבל אם אנו רואים בני אדם במחלוקת גדולה, שאין להם התחברות, רק למחלוקת יבערו כולם כאחד, אבל בשאר התחברויות לבביהם פרודות וחלוקות, ולא יוכל אחד לראות בגדולת חברו. זה האות שאש התבערה והמריבה אשר תבער בעדתם יחד, אין זה כי אם רוע לב וזדון ליבם הסיעם, קנאת איש מרעהו. וזה שאמר התנא, מחלוקת שאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח ועדתו, שהיו הם ביניהם מתחרים ומקנאים, שכל אחד מהם התאווה לכהונה גדולה, ורק מול משה רבנו, זה לא אמרתי שזה ביבי, מול משה רבנו היו כולם כאחד בעצה רעה לחלוק עליו. וואו. כל מפגין או מפגינה, לפני שאת יוצאת מהבית, בעד הרפורמה, נגד הרפורמה, בעד זה, נגד ההוא, תסתכלי מאחורייך, עזבת בית מלא שלום, עכשיו את יודעת מי את. עכשיו כל מחלוקת שתהיה לך היא בריאה והיא נכונה. פעם הגיע הזוג לרבי אלימלך מליז'נסק, ורבי אלימלך מכיר את האיש, כי הוא כל פעם מגיע אליו ואומר לו, תברך אותי שתהיה לי עבודת השם נהדרת, תברך אותי שאני אהיה רוחני. זה מאוד ריגש אותי אגב בפורים, שזה מה שביקשו הבחורים השיכורים, שאני אוהב את השם, שאני אצליח בלימוד. מאוד ריגש אותי, ובחור אחד שהתחתן ויש לו שתי בנות, והוא נפגע בילדות שלו מאוד מאוד קשה, וזה מלמד שלו, אז הוא היה נורא שיקור, והוא בא אליי עם שתי הקטנות האלה ואמר, תברכי אותי שאף אחד לא יפגע בהם. איך נכנס יין ויוצא סוד? רבי אלימלך מכיר את האיש הזה, והוא תמיד מבקש ממנו דברים ככה רוחניים, ופתאום הוא אומר, אשתי כל כך הרבה שנים לא יולדת, תברך אותי. הוא אומר לו, יש לכם שלום בית? כן. אתם רבים לפעמים? לא. עכשיו אתה חוזר הביתה ורב איתה. הוא חוזר הביתה ואומרת לו, שלום, מה שלומך? והוא לא עונה לה. למה אתה לא עונה לי? והוא עושה לפנים זועפות, והיא מתחילה לצעוק, והוא צורח עליה, ואז היא בהיריון. ורבי אלימלך מלמד כאן דבר נפלא. מחלוקת, כשאת יודעת מי את, אני לא רוצה להיות היא. רבי זושה, הדבר הכי טבעי היה שהוא ירצה להיות רבי אלימלך הגאון, כי הוא לא. אבל הוא אומר, אם אני אהיה זושה, אז אני אתן את חלקי לעולם, והוא ייתן את חלקו לעולם. בנות, תחשבו רגע. הרי עכשיו אנחנו בפרשות שבונים בהן את המשכן, נכון? אם כולם יביאו רק זהב, יהיה משכן? לא. אבל זה זהב, זה נורא שווה. זה לא שווה כלום, כי כולכם שווים פתאום. אבל אם אחד יביא זהב, אחד יביא כסף, אחד יביא תולעת שני, רק ככה נוכל להתחבר באמת. אני אקרא את זה במילים המקסימות של הרב זקס, שכותב כל כך יפה, ההירתמות למשימה תשבור את כל החלוקות השבטיות, החברתיות והתרבותיות. אומה איננה תלויה במוצא אתני משותף. היא יכולה לקום מתוך תחושת אחריות משותפת שצומחת מביצועה של משימה משותפת. רק כשנדע מי אנחנו, ונהיה שלמים איתנו, נוכל להביא את המורשות השונות שלנו כתרומה לבית של כולנו, לטוב המשותף. ובניית המשכן בעצם אומרת, אם אשמור על הייחודיות שלי, אוכל לתת לחברה מה שרק אני יכול לתת. מחלוקת זה בריא. חילוקי דעות זה מה שהקים את התלמוד היהודי וזה משגע. אבל רק אם את באה ממקום שלם, איך כתבה אורי אנסבחר, השם ייקום דמה לפני כל ההסכמים וההפרות והמלחמות, עשי לך שלום בתוכך, עשי לך שלום. קודם כל שלום בבית שלנו, בין האחים שלנו, ואז כשנצא כל אחת ושונותה בעד רפורמה, נגד רפורמה, ועוד מעט בעזרת השם נבין מה זה, אנחנו נשאף למטרה משותפת, והשונות שלנו רק תזין את הדבר הזה. למה אני אומרת את זה? בואו נרד עכשיו לניקיון של חג הפסח. בשום מקום בחזל לא כתוב הפועל לנקות. בחזל כתוב רק לחפש אחר החמץ בחורים ובסדקים. לנקות זה להתעסק עם לכלוך. לחפש זה להתעסק עם גאולה. וזה שינוי אדיר. הפילוסוף לודוויג ויטגנשטיין אמר שיש הבדל אדיר בין חופש לבין חירות. חופש זה לצעוק נגד, אנחנו נגד הדיקטטורה, אנחנו לא מסכימים. זה חופש. חירות זה לעמוד על שונויותינו ולדבר על מטרה משותפת. את יכולה בניקיון הפסח כל הזמן לרצות שזה יעבור ושזה ייגמר, אבל אז כשתגיעי לליל הסדר, את תגידי את המשפט המטופש שכולנו אומרות, ברוך השם, גמרתי פסח. האם את מבינה שאת כל זה עשית בשביל המועד? מועד זה מילה עתיקה ליעד בווייז. את מגיעה שנייה לפני היעד ואומרת, ברוך השם, סיימתי את הנסיעה. מאמי, אבל לא נכנס. כשאת כל הזמן מנקה לפסח, ואנחנו מתחילות 30 יום לפני החג, ורק חושבת שזה יעבור, שזה יעבור, שזה יעבור, אז יהיה לך חופש מהניקיון, אבל לא תזכי לחירות של ליל הסדר. במקום להגיד שיעבור, ואמרתי לכם שהשפה העברית חורצת גורלות, מה תגידי? בעבור זה עשה השם לי. כל הטרחה הזאת שטרחתי היא בשביל הערב המהמם והגדול הזה. בואו נקרא את זה במילותיה הנהדרות של רבנית יביבה בתוך ההגדה שלה, שקוראים לה והגדת. יש נשים שמרגישות לפני ליל הסדר ממש חסל סידור פסח. מגיע הלילה הזה ואומר, אתם טועים, בעבור זה, כל זה היה מעבר ליעד הגדול. אתם נוסעים עכשיו לכיוון אור שבעת הימים. עכשיו תמצאו את האפיקומן של כולכם. האפיקומן הוא ההתחדשות. התחדשות במובן של פסילת רעיון ההתיישנות. אין התיישנות ביהדות, לא על דמעה, לא על הנחה, ואפילו לא על ענקה חייתית שאדם הוציא מפי ויענקו בני ישראל מן העבודה, וישמע אלוקים את נעקתם. הענקה נשמעת ונרשמת, זה שם, זה צפון, וצפון זאת המילה שקוראים בה לאפיקומן. ועכשיו אנחנו הולכים בעזרת השם למצוא את האפיקומן הגדול הזה. ונעשה את זה ביחד. אנחנו הולכות לעבור את הימים האלה בעזרת השם בנועם. אנחנו בסימן הנועם, ליל הפטירה של הנועם אלי מלך, האיש שהמציא את התפילה על האהבה, אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו, עוד מעט נבין מה זה בעזרת השם. אנחנו בפרשה שמשה רבנו רואה את הקמת המשכן ומברך אותם, ויברך אותם משה, מה ברך אותם רשי אומר, ויהי נועם, השם אלוקנו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, מה זה ימימה? תכף נסביר בעזרת השם, ופרשת ויקהל, שמשה רבנו נותן בה את השבת, והשבת נועם הנשמות, ועונג הרוחות. מה זה ויהי נועם? השם אלוקנו עלינו. תגידי את זה כל יום לפני הפסח על הבוקר. ויהי נועם השם אלוקנו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. מה זה? אישה או החברה הישראלית יכולה להיות כאן. בכאן ובעכשיו. וזה נראה נורא, וזה מלא מחלוקות, ואימא לאיזה פחד. ואת יכולה להיות כאן, כף ונון. מעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. שכל העשייה הנמוכה הזו במרכאות, תהיה התכוננות והכנה לאיזה משהו מאוד מאוד גדול. רק אם אני אדע שאני נוסעת ליעד, זה יכול להיות ויהי נועם, זה יכול להיות נעים. נועם זה להגיד לעם שלנו, נו, עם. אתם חייבים להסתכל על היעד הגדול, אתם לא יכולים להתבאבש במחלוקות של כאן ועכשיו. נשים, יש להן יכולת להיות כאן, כי הן אף פעם לא ממש כאן ועכשיו. לכן בכניסה למשכן, ועשית כיור נחושת וכנו, וכנו, כתוב בפרשה, זה כיור שהיה עשוי מהמראות של בנות ישראל במצרים, שהאיש שלהם לא רצה תינוקות. למה? הוא צדק. הוא היה בכאן ובעכשיו. אבל אישה תמיד מתכוננת, כי אם היא תסתכל על מה שקורה כאן, אמא למה יהיה? אז היא רוצה מעשה ידינו כוננה עלינו, שזה לא סתם ניקיון של מנקה. אני לא רוצה להיות מגב, מישהו שמגיב ללכלוך. אני רוצה להיות חיפוש, מגלה ארצות. אני רוצה לחשוף משהו מאוד מאוד גדול בניקוי הזה. אני רוצה להיות כאן. הנשים היו רוקעות, במקום לרקוע ברגליים ולהגיד, אנחנו לא שמים לב אליי, היו רוקעות מראות מנחושת. ואז הולכות לשדה ועושות את מה שהן לא ידעו לקרוא לו אז, אבל היום אנחנו יודעות שזה סלפי. תן חיוך. מי יותר יפה, אני או אתה? וזה דבר מדהים. כי כל הזמן כשיש מחלוקות עכשיו עם הרפורמה, כולם אומרים, האישי הוא הפוליטי. בגלל שהם מרגישים ככה אישית נגד ביבי, פתאום הפוליטיקה שלהם היא כזאת, אבל הכל אישי. נכון, נכון, אומר החומש, האישי הוא הפוליטי. כשבנות ישראל יורדות ושמות מראה ומתגנדרות לאיש שלהם ומראות לו אותו העלוב, חסר האמונה ואותה קייט מידלטון, באותו רגע הם יולדות המון המון ילדים, וחז"ל אומרים הן העמידו צבאות. הכוח הצבאי של העם הזה היה כוח ההתכוננות, ההתכווננות למצב הבא. זאת גאונות נשית, ולא סתם המילה נשים תופיע שוב ושוב 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 בפרשות שלנו. לא סתם אנחנו רואות את הנשים השקולות של הפיגועים האחרונים, על אף הכאב הנורא והאיום שלהם, מסוגלות לעמוד החן ולהתכונן למצב שאחרי. עם הכאב האיום והנורא, זה מדהים אותי, אסתר יניב, אמא של... כן, אמא של יגל והלל, סיפרה לי שבשבעה, היא אמרה, אני מחכה לסוף השבעה, כי זה החודש שמציינים בו בחינוך הממלכתי דתי את נחמה ליבוביץ', זיכרונה לברכה, והיא אמרה, אני מפקחת והכנתי חדר בריחה מדהים בנושא של השיטה של נחמה ליבוביץ', ואני ישר מהשבעה נכנסת לחדר בריחה הזה, ישר מתעסקת באישה הגדולה הזאת, שהשאלה שלה, אני אלמד את זה בשבוע הבא, מה קשה לרשי כל הזמן היא חיפשה מה קשה, איזה קושיות יש ואיך נפתור אותם. תראו מה זה אישה, היא תמיד תחשוב על חדר הבריחה הבא, על ההתכווננות למצב הבא. איזה מזל שיש אותך, איזה מזל שנשים מביטות במראה רק מפני שהן לא מוכנות להיות המראה שלו. אשתי לא צריך ילדים, בסדר, בואי נתגרש. טוב, אין צורך בחיי משפחה, אין בעיה. לא, במראה הזו היא בדיוק לא הייתה מראה ושיקוף לנמיכות הרוח שלו, היא הייתה מראת דרך. ולאישה יש כזאת יכולת מהממת, בנות החיזוק של המשפחה. הוא עכשיו הכי הכי חשוב, ואני הולכת לעבור איתכם על שוטים, שוט ימימה. ביקשנו מהתלמידות שלנו לשלוח לנו שאלות, שאלות שיש להם לחג הפסח, הגיעו מאות שאלות, ואני הייתי המומה שהכל התנקז בסוף למשפחה. זה היה פשוט מדהים. המון 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 עניינים שהם בעצם עניינים שקשורים למשפחה. אני רוצה לעבור איתכן על כמה שאלות, כי אני בטוחה שיש פה כמה שזה בטח יתאים להם. מה לעשות כשהמשפחה מגיעה לחג או מבקשת שאנחנו נגיע, ואנחנו שחזרנו בתשובה מתקשים לחגוג איתם, כי הם לא מקפידים כמונו בהלכה או לא מקפידים בכלל. את זה אני מקבלת כל שנה, אבל השנה גרסה מיוחדת. מאז הקרע בעניין הרפורמה, נקראנו גם במשפחה פנימה, והוויכוחים הפוליטיים מעיבים על הישיבה המשותפת בליל הסדר. מה אנחנו אמורים לעשות? וואו, איזה שאלה. תכף אני אגיד לכם את התשובה שעניתי לה. שאלה מפתיעה שהפתיעה אותי. ימימה, השנה אני מתביישת להזמין את ההורים שלי, כי הבן שלי או הבת שלי תפסו כיוון אחר. אני לא אגיד איזה אחרות, אבל כל אחד תלך לכיוון שייטב בעיניה. ואני נורא מתביישת שההורים שלי יראו אותה או אותו או אותה אותו, אני לא יודעת. ושאלת הבדידות שמגיעה כל שנה, אני שוב אחרת במשפחה בליל הסדר, אני הלא נשואה, האלמנה, הגרושה, זאת שאין לה ילדים, איך אני אמצא כוחות למפגש משפחתי עם אלה שיש להם הכל? אז אני כבר אומרת לך, אין להם הכל, זה רק נראה לך, לך יש הכל. והשאלה הכי נוראה שקיבלתי אותה המון המון פעמים, ימימה, אני לא יכולה להזמין השנה כי המצב הכלכלי שלנו כזה גרוע, מעולם הוא לא היה ככה ולא סיפרתי את זה למשפחה, מה אני עושה? אז בואו נתחיל לענות לקושיות של החג הזה, כולן בנושא משפחה, ואחר כך אני חוזרת איתכן לעבודת הניקיון. והשאלה הראשונה, מה אני עושה שחזרתי בתשובה והמשפחה שלי לא מקפידה בכלל? האם אפשר להתפשר? האם אפשר להיות פלורליסטים בזה? ומה נעשה עם חילוקי דעות פוליטיים שבגללם אנחנו לא יכולים לשבת באותו שולחן? האם אפשר להתפשר על הלכות של פסח? לצערי, לא. יש מעט מאוד דברים בהלכה שאי אפשר להרחיב, למתוח את הגבולות, להעלים עין. זה לא. כל פירור הוא איסור קרת. מה תעשי? ולא רק זה, בואו נגיד את זה בצורה חיובית, הרב פאפו וכל המקובלים הגדולים יאמרו, מי שזוכה שלא יהיה לו בבית פירור חמץ אחד קטן, יזכה כל השנה לשמחה, ליישוב דעת, כל המזדיקים יסתלקו ממנו, הבית הזה יתמלא בשמחות וסעודות של שבע ברכות ובר מצוות וקידושים ובריתות. אין להתפשר, אולי פעם נורא נורא נדירה ביהדות, אבל, וזאת התשובה שלי, כשמדברים על הקפדה בהלכה, לא סתם הלכה מתייחסת למושג הקפדה, גם במשמעות אחרת. כעס. כעס רב שנים נקרא קפדה. ואני רואה את זה בעיניי במשפחות שסועות. זה מה שקראתי לכם מרבי אלימלך מליז'נסק. את רבה איתה על הרפורמה ועל ביבי ועל מה שקורה עם הדמוקרטיה, אבל אלה משקעים והקפדות עתיקים כל כך. אני רוצה לדבר על חוק החמץ החדש. חוק החמץ הזה אומר שמי שמכניס לבתי חולים חמץ עובר על החוק. מתי פעם ראשונה חיטטו למישהו בתיק שלו? כשיוסף לפני גלות מצרים רוצה להראות לאחים מה זה שנאת חינם, הוא מטמין לאחד מהם באמתחתו גביע מכסף, ואז הוא מתחיל לחטט להם בסקים, ויהיו הם ממריקים סקיהם. כשמחליטים פתאום שצריך לבדוק בכניסה את האמתחת, זה מפני שיש המון נתירה מתחת. אחרת אף אחד לא ימציא כזה חוק הזוי. אני יודעת, לא חושבת, יודעת שאנשים לא שומרי פסח יכבדו. אם אנחנו ננקה וגם הם קפדות שהלכו ותפחו ואלבונות שיושבים לנו על הלב, עולב זה עול על הלב, ואז פתאום זה מתחפש לאידיאולוגיה ומתחפש לדאגה כנה לעולם המשפט ולמדינה. זאת שנאה ארוכת שנים, לא מעט בגללנו הדתיים, לא מעט בגללם החילונים. יש בנו כל כך הרבה חמץ שהלך ותפח. האם נזכה לבאר אותו? האם נזכה בלב נקי? אז היא מעולם לא קיבלה את זה שאני אהיה דתייה. נכון, עד היום חמותי, רואה אותי ואת בעלי, הוא היה יפה. למה אין לך זקן מסודר כמו דרעי, היא אומרת לו. שנים כבר לדרעי אין זקן מסודר. מה היא רוצה? יש דתיים נחמדים, היא אומרת לי. אתם נחמדים, צריך להיות נחמדים. הם באמת לא סלחו. לא סלחו על המהפך הזה. לא סלחו על השינוי הזה. אז תפסיקי, תסלחי להם שהם לא סלחו. לא, היא אף פעם לא קיבלה אותי. אז פתאום את נהיית הרבי מקוצק. אמא? חייבת לשים כיסוי ראש כי הנכדים רואים אותך. די, רדי ממנה. ואת בטוחה שזה לשם שמיים. לא מאמי, זה בא ממקום של חיטוט בסקיהם של אחרים. בגלל שנאת אחים קדומה וכי מכרתם זה את זה לפני כל כך הרבה שנים. ואני רוצה לקרוא על זה סיפור מקסים. מהספר החדש של סיוון רהב מאיר. 43 סיפורים על מסכת אבות ועלינו, לגדול 2. אני אקרא לכם את ההקדשה המתוקה הזאת שהיא כתבה. לבעלת ויגדת, שזה האגדה, תודה שאת גורמת לכל כך הרבה נשים לגדול, ואז היא עושה כוכב, ובעלה כותב פה וגם גברים, ידידיה. אז אהבתי את זה מאוד. אני חושבת שהסדרה הזאת חשובה מאין כמוה. כשהייתי קטנה היה כועסו חכמנו. איך אהבתי את כועסו חכמנו עם הציורים של היי הכתקופ של רבי עקיבא הרעב בבית הספר? איך אהבתי את זה? גדלתי על זה. ולאט לאט נעלמו הספרים האלה, שלא לדבר על השנה האחרונה שמדפי ספרי הילדים הדתיים התרוקנו באורח פלא. ואני חושבת שהסדרה הזאת ממלא, וחוץ מזה שהם תמיד שואלים, זה אמיתי, זה אמיתי, זה אמיתי. אז אני רוצה לספר סיפור שנגע לי מאוד ללב, בסיפורי מעשיות ניגאל, וזה נורא נורא יפה, באמת, באמת. אז אני אקרא סיפור מלגדול 2 של סיוון רהב מאיר, כוכבית וידידיה, שקוראים לזה חתן הבל מצווה. אני למדתי מזה המון. הלל הסתכל שוב ושוב בדפים שבידיו ולקח נשימה עמוקה. הוא הביט בקהל ושוב הביט בדפים. בעוד רגע הוא יתחיל לשאת את דרשת הבר מצווה שלו. והוא לא מצליח להירגע. וגם החברים והמשפחה היו לחוצים. להלל יש בעיה בדיבור. ילד חכם, מוקף חברים, אבל בכל פעם שצריך להגות את האות ריש, הוא מחליף אותה באות למד. כשהוא צריך לומר כדור, הוא אומר כדול. במקום לומר רוצה, הוא אומר לוצא. שנים הוא הלך לטיפול אצל קלינאי תקשורת. התקשורת, אבל זה לא עזר. הוא מסתכל בפעם המיליון, בדף שעליו נכתבה הדרשה, ניגש אל המיקרופון והתחיל לדבר. שלום לכם, תודה שבאתם לשמחה שלי, אני מודה לכל אחד ואחת מכם, מבקש לפתוח בשאלה על יצחק אבינו. הקהל מביט בו בצורה מופלאה, הוא דיבר נפלא, שוטף ורהוט, הדרשה יפה וארוכה, הוא לא התבלבל אפילו פעם אחת, כשסיים כולם מחאו לו כפיים. בשורה הראשונה ישב הרב יוסף קפח, הוא גר לידי בזמנו, הרב של המשפחה שהיה תלמיד חכם ואחד ממנהיגי יהדות תימן. הוא הכין עם הלל את הדרשה, הוא לחץ את היד להלל כשסיים לדבר. ההורים של הלל ניגשו אל הרב מופתעים, הם מכירים אותו 13 שנה, איך בפעם הראשונה הוא דיבר? והוא אמר, זה הסוד שלנו, אם הלל ירצה, הוא יספר לכם. רק בלילה, אחרי הסעודה החגיגית, כשנפרדו מכל האורחים, גילה הלל להוריו את הסוד שלו ואת הסוד של הרב קפח. הקשבתם היטב לכל המילים של אישה על הלל, לא שמתם לב שבכל הנאום כולו לא הופיע אפילו פעם אחת. אחת האות שאני מתקשה להגיד. רבנית, זה אמיתי? כן. אנחנו בהחלט יכולים, ואני משתתפת בימים האלה בכמה פורומים, לדבר עם אנשים לא על הנושא הזה. לא חייבים. הם באים אלייך עכשיו לחג, את יושבת עכשיו עם אנשים נורא שונים ממך, שמאלנים. האם אנחנו חייבים להזכיר את האות הזאת שמחוללת בנו כאלה אי הבנות, כאלה בושות, כאלה מבוכות? אני רק חושבת על הגאונות של הרב קפח, גאונות תימנית כזאת. וואי, וואי. איך הוא הצליח לדלג לכל משפחה יש בבית את האות שאסור להגות. גם לנו בבית יש איזשהו נושא שכשמדברים עליו בשולחן שבת, יש לי ילד שהוא פחות סבלני, בואו נקרא לזה ככה, ואז כולם יו, וזה תמיד חיים בעלי שמדבר על זה, מה זה ידלו, תשתוק, די, לא, אוף. והוא תמיד יעלה את הנושא הזה השנוי במחלוקת, והשולחן מהומת אלוהים לשמחתם של הנכדים, כשהם רואים אותנו תולשים זה לזה תריסים. אפשר להכין דרשת בר מצווה מדהימה, בלי להגות את האות האסורה. אי אפשר? חייבים על זה לדבר? יש איזה מישהי שהיא חזרה בתשובה, אמא שלה קיבוצניקית, כל פעם, תרקתי לה את הטלפון, דברת איתי על הרפורמה, כאילו אנחנו, די! למה תדברת עם אמא שלך הרפורמה? איזה צ'עמום! אין לכם על מה לדבר? עוד מעט היא תמות, על מה דיברתם? על הרפורמה? לא חרם, לא כואב. אז זו התשובה לשאלה הראשונה, פערים אידיאולוגיים. מושג ההקפדה הוא בהלכה ואי אפשר להתפשר עליה, אבל על ההקפדות שלכם, הדביליות, אפשר להתפשר. הקושי הכלכלי הנורא, סגולה מרבי אלימלך מליז'נס, כשמי שיקרא בספרו תהיה לו פרנסה בנחת ובשפע לחג הפסח, אז אנחנו נעשה את זה בעזרת השם. מה נהיה עם הפרנסה? איך נופלים הבנקים הגדולים? לא שמישהי פה מושקעת בעמק הסיליקון, אני מניחה, אבל מה, למה, לא, מה? ומה עושים? מה עושים באמת? לנשים קשה לקנות השנה אוכל, מוצרים בסיסיים, בגדים, איך הכל יקר, אימא לה ואבא לה. הפרשה שלנו, פרשת פיקודי, מביאה שלושה סיפורי פרנסה. אני מתקתקת אותם, ואתן לומדות יחד איתי משמעות מדהימה של מדרש. הסיפור הראשון, מדרש רבה לפרשת פיקודי, פרשת השבוע. פעם אחת נסע לחוץ לארץ אחד מתלמידי רבי שמעון בר יוחאי, חזר נורא עשיר. קינאו בו חבריו. אמר להם, רבי שמעון בר יוחאי, אני רואה שאתם לא מתרכזים בלימודים, בואו. לקח אותם לבקעה. אמר, בקעה, בקעה, התמלאי דינרי זהב. הבקעה התמלאה, הם רצו לקחת, ואז הוא אמר, תדעו לכם שאם אתם לוקחים עכשיו, לא תקבלו בעולם הבא. אכפת לי, לא, אבל הם לא לקחו, והם הלכו הביתה מאוכזבים. סיפור מספר 2. פעם אחת, אשתו של רבי שמעון בן חלפתא אמרה לו לפני שבת, עד מתי נהיה עניים? הלך התפלל, השם, עד מתי נהיה עניים? ירדה רגל מוזהבת של שולחן מהשמיים. הוא הראה את זה לאשתו. אמרה לו, השתגעת? תחזיר הרגע. יצאה יד מהשמיים, לקחה את רגל הכיסא, וכתוב במדרש, יותר גדול היה הנס של היד שלקחה את הרגל בחזרה מהנס של היד שנתנה. סיפור מספר 3. פעם אחת הגיע מישהו עם המון סחורה לירושלים. עמד וחיכה שיקנו ממנו את הסחורה. אף אחד לא בא. ואז הוא אמר, זאת העיר שאומרים עליה יפה נוף מסוס תבל. איזה מין עיר זאת? בבת אחת פתאום הגיעו מלא קונים. לקחו ממנו את הסחורה והוא אמר, יפה נוף מסוס כל תבל. מה זה הסיפור הזה? המדרש אף פעם לא אומר מילה אחת מיותרת. הוא מספר לי 3 סיפורים זהים שמשמעותם. תפסיק. תרצה עכשיו בלי סבלנות, לא יהיה לך אחר כך. אוקיי, מה רוצה המדרש הזה לומר? המדרש הראשון הוא, רבי שמעון בר יוחאי אומר לתלמידים שלו, חברים, זה או לחם, עכשיו או מיד, או חלום. לחם וחלום זה אותן האותיות. אנשים שבעים מאוד. הלימוד שלהם והחשק ללימוד והחלום בלימוד ייפגע מרוב לחם. סיפור מספר 2, יחסי זוגיות. אשתו של רבי שמעון בן חלפתא יודעת שמה שמחזיק אותם ביחד זה המאבק היומיומי המשותף על האמונה בקשיים עם הילד המיוחד הזה. יהיה הכל, לא תהיה זוגיות. תחזיר. למה יותר קשה לקדוש ברוך הוא לקחת את הרגל בחזרה? כי להחזיר למישהו יכולת חלימה. אחרי שהיא נלקחה ממנו, זה מאוד מאוד קשה. סיפור מספר 3 הוא הסיפור של מדינת ישראל. כמה אנחנו נהיה ואי אפשר להתפרנס פה ונשקיע בעמק הסיליקון את הכספים שלנו ונרד מהארץ ונקנה מילקי בברלין. למה אתם לא רואים מרחוק יפה נוף מסוס תבל? כשהארץ הזאת הייתה צנועה, בימי הצנע, היה לה חלום. היום בארץ יש לחם, ולכן נלחמים פה על שטויות כל היום. כי החלומות מתו לנו. היינו מדינה חולמת, מדינה מלאת רצונות. אז לא שכיף להיות ענייה, לא שכיף לחיות בלי לחם, אבל תדעו לכם שלעניים יש חלומות, יש תורה ויש זוגיות מאותגרת אמנם, אבל יכולה להיות מאוד מאוד חזקה. ואני אקרא את הדברים המדהימים של הרב שמשון רפאל הירש על השבת הזאת, שבת החודש, כשכל אחד צריך לקחת קורבן פסח ולגמור אותו בתוך 24 שעות. יש פסוק מדהים, ואם ימעט הבית מהיות מיסה, ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו. מה זה? אם יש לך כבש, הוא נורא גדול, ויש בבית מעט אנשים, את חייבת לשתף בשפע שלך את השכנים. אז איזה מין ניסוח עקום זה? צריך להיות כתוב, אם לעני יש מעט, תתני לו. לא, אם ימעט הבית של העשיר, מהיות מזה, אתם בית ממועט, כי יש לכם ככה פרנסה ומעט נפשות. בואו תשמעו את הדיבור המקסים של הרב שמשון רפאל הירש בערב פסח. לא העניים הם הצריכים לעשירים, אלא העשירים צריכים לעניים. ואם ימעט הבית מהיות מיסה ולקח הוא שכנו הקרוב אל ביתו, מי שביתו קטן מלהכיל את הברכה שהשפיעה עליו השם, יבקש אח, שכן או קרוב שימציא לו נפשות נוספות להנות משפעו. השם יכול לפרנס את העניים ללא אחיהם העשירים, אך בלי העניים לא תוכל המשפחה המורחבת למלא את יעודה ולהיות לקהילה מוגנת במשפט ומאוחדת בצדקה. לבכות. תשאלי את אחותך, יש לך הכל בסדר? היא מתביישת לבקש. דברי איתה. נעבור לקושייה האחרונה. דיברנו על הפרנסה, דיברנו על המחלוקות, דיברנו על... על מה? על הבדידות. שאלת הבדידות. ימימה רק אני אחרת. אני רוצה להיות בקבוצת השווים, במובן של worthy ובמובן של equal. גם אני רוצה להיות נשואה, גם אני רוצה ילדים, ורק לי אין ילדים, ורק לי אין בעל, רק אני חלילה אלמנה, גרושה, לא יודעת מה, מתקשה ללדת. ליל הסדר מצווה עלינו להיות חכמים מאוד במשפחה, שזה אומר לא לתת לכולם יחס שווה, כי אז היא תרגיש כמה היא לא שווה. מבשרך אל תתעלם, להתנהג אליה כמו לכולם, כאילו כלום, זאת התעלמות מצערה. ובשולחן ליל הסדר לכל ילד יש יחס שונה. אם היא חכמה, יש לנו רווקה כזאת ארוכה שמגיעה לפעמים לשולחן השבת, ואני יודעת שהדבר שהכי מנטרל אצלה את זה שלה אין, זה שבנות שלי התחתנו לפניה על אף שהיא הכירה אותם כשהם נולדו, זה להתפלפל. פרשת שבוע, דברי תורה, חכם. מה העדות, החוקים, המשפטים? היא חכמה. אני אדובב אותה לדברי תורה ואלמד איתה תורה, כי זה מפצה על חסרונה. רשע, מי שמרגיש שהוא הוציא את עצמו מהכלל, מה להגיד לו? אילו היה שם, לא היה נגאל. הרי אתה פה, נכון? זה אומר שהקדוש ברוך הוא האמין בך. אתה כאן בערב הזה, נכון? לדבר איתו על הספקות באמונה שלו, על הקשיים שלו, שאינו יודע לשאול. יושב ככה, לא מדבר. מה קורה? כל בסדר? לשאול אותו שאלות, שידבר. התמים, מי שתם, שיפיית את פיוטל על הסדר שקט, הוא שר מדהים, כולם לתת לו לשיר. הם שונים, אז תנו להם יחס שונה. יחס שונה לשונים, זה החסד הכי גדול שאפשר לעשות בליל הסדר. ימימה, מה עם הילד הזה ששינה את שפתו ולבושו, ואימא שלי לא יודעת, ואחים שלי לא יודעים, ואיזה חשומה? זאת שאלה מאוד דוסית, אני יודעת. מה עושים עם זה? אז קודם כל, המשפחה מאוד מאוד משייכת. זה שהוא יראה את סבא, את סבתא, הוא פתאום ירגיש מסובי, נשען על כתפיהם, שייך למשהו. אנחנו נלמד בעזרת השם את השיעור על ליל הסדר, איך כל מילה שאומרים לילדים בערב הזה נכנסת כמו מים. ודבר שני, אתם, אבא ואמא, אתם חושבים שאתם יכולים לבד? אתם יודעים כמה אנרגיות זה להחביא ולהסתיר? זה כאן וזהו. ואיך יהיה לכם קל במעטפת המשפחתית הזאת? כל כך חשוב להבין שאת כל הקושיות האלה התמודדו איתם בני ישראל כשהם יצאו ממצרים. את כל המשפחתיות, אני קוראת לזה המהפכה המשפחתית. אנחנו חייבים לעשות רפורמה משפחתית מהר מהר. שלום, יחס לבודדים, לשאול על המצב הכלכלי של אנשים שאת מוזמנת אליהם או מזמינה אותם. כל כך, כל כך חשוב. אני רוצה שנדבר על הניקיון של הימים האלה, ומיד אחר כך אנחנו הולכים לפתוח בנועם אלימלך, באדרבה המדהים הזה, אדרבה תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם. אני חושבת שהסיפור הזה שקראתי על הילד שלא יודע להגיד למד, זה לראות את המעלה שלו. יש לו 21 אותיות באלף בית, אות אחת לא מסתדרת לו. בואו נראה את המעלה ולא את החיסרון, אפילו שהוא כזה ענק והוא קיים. למה הוא לא אומר אדרבה תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו? מי צריך את הוולא חסרונם? כי לבעלך יש חיסרון כזה. ענקי, ולך כזה, ולילד שלך כזה, וחמותך חיסרון. אז מה תעשי? תדברי על זה. הרי יש במעלה, נכון? היא יכולה לעלות לאיזשהו מקום, מהמקום שהיא נמצאת בו. לשמיים למשל. אז צריך לראות את זה, ולהכיר בזה, ולדבר על זה. טוב, אנחנו בעזרת השם נדבר על כללי הניקוי הכל כך כל כך חשובים. ברכתי כבר? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הכלל הראשון בליל תענית אסתר, שזה בשבילי יום האישה היהודי, הייתי במקלט לנשים שהוקו. אני לא אומרת מוכות, כי זה לא תכונת אופי בלונדינית גבוהה, לא יודעת מה. והייתה שם אישה מדהימה, חכמה בצורה בלתי רגילה. ואמרתי לה, למה לקח לך כל כך הרבה שנים? אז היא ענתה לי תשובה שעשה לי כאלה הרהורי תשובה. היא אמרה לי, ימימה, אם הייתי אישה פשוטה, סליחה על הביטוי, כשהוא היה עושה מה שהוא עשה, הייתי צורחת. השכנים היו באים, וזה היה נגמר. אבל אני אישה מועצמת, ואני אישה אינטלקטואלית, וכל הזמן הייתי כל כך גאה בעצמי, שהצלחתי לקום בבוקר, אחרי לילה שישנתי בו רק שעה אחת מהצרכות שלו, על זה שהייתי אומרת, הוא גדל בבית אלים, אז זה מסכן, הוא לא יכול, ורק אני מפרנסת, ובסוף יום הייתי מניחה את הגוף הדבוי, הסגול שלי על הקרית, ואומרת, עשית את זה. אמרתי לה, ומתי זה נעצר? אז היא אמרה, כשגיליתי שהוא פוגע בבת שלי. אמרתי לה, בשביל עצמך לא הצלת, ובשביל הבת שלך כן. אז היא אמרה לי, זה עשה לי הרהורי תשובה, ימימה, ככה זה נשים חזקות מדי. וחשבתי כמה, איך היא אמרה את זה? היא אמרה, אני הייתי אלימה עם עצמי. כל הזמן דרשתי מעצמי עוד ועוד ועוד, והייתי כל כך גאה שצלחתי גם את המכשול הזה. יואו! כמה הזדהיתי איתה, כמה להבדיל אלף אלפי הבדלות, אני מרביצה, לא. אבל בשינוי אדיר, לא, חס ושלום, מלאך. אבל אנחנו אלימות עם עצמנו, כי אנחנו נשים מועצמות. אנחנו יכולות, את מסוגלת, תתגברי, תחייכי, תתלבשי, תתגברי, אבלו בליבו, צהלתו בפניו, היי. כשמביאים את התרומות לבית בפרשות שלנו, אומר הקדוש ברוך הוא, תגיד להם די, והמלאכה הייתה דיים, אל תהיי אלימה עם עצמך בניקיונות הפסח. למה? אומר השפת אמת כל כך יפה, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. אם את רוצה שזה ימשיך להיות בנדיבות, את חייבת לדעת לנעול ולהגיד, עד כאן, זה מעבר לכוחותיי. מה את עושה עכשיו? משתפת את הילדים שלך בעשייה. איך זה קשה לנו. פעם אמרתי לבעלי, וואי, אני כל כך שמחה שהם אוהבים לבוא אלינו. אז הוא אמר לי משפט שעשה לי נורא רע. בטח שיאהבו, מה את מבקשת מהם? נכון, לא מבקשת מהם כלום. אני רוצה הכל אז, כי אני אישה חזקה, אני אישה מועצמת, אני אבשל. אני אלמד, אני ענקה, ותמיד, זה אני אומרת, התלמידות שלי יראו את האישה המגונדרת הזאת, בחיים הם לא יחלמו איך היא עושה דג מרוקאי חריף ו-17 סלטים של חציל, נכון? טוב, אז אני לא עושה 17, אבל אני עושה, איך אני גאה שאני גם האישה הקטנה בבית ושאני תקע קרצפת, וגם בחוץ והילדים, איזה מין גבורה הזאת, איזה? הרי תתפגרי בסוף באיזה סמטה בבית, ואף אחד לא יבוא ולא ימצא אותך. אז בשביל מה? כל כך חשוב, באמת, זה נורא, זה נורא. תדעי לך, אנחנו נשים חזקות מדי.
אסור.
אסור, אבל אני לא יכולה להתגבר על זה. נוסעים לפסח להכביד על אישה חזקה אחרת, שתמות בגללך. אז לאן? נוסעים לגויים, בסדר, אני מרשה. אז המצווה חייבת להיעשות בגבולות השמחה, והמלאכה הייתה דיים, היפו פעמייך בנעלים, בת נדיב. תעשי בנדיבות ובכיף. איך עושים את זה? הכללים של בעל המסילת ישרים. הווה, אז כנמר, אז כנמר זה בבוקר. מה שאפשר להספיק בבוקר תספיקי, כי אחר כך זה עצבים וזה כפול חמישה זמן. הווה אז כנמר, קל כנשר, אומר הרבול בזה השמחה. תעופי, שימי מוזיקה, תעשי בכיף, שימי ככה מטפחת של חד קרן, יוניקורן, ותנקי את הבית לצליליה של נועה קירל. איך זה? רץ קצבי. רץ קצבי, אומרים חז"ל, זאת הזיעה. מצווה שמצליחים להזיע בה, זיעה זה ראשי תיבות, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. אתם לא יודעות איזה שכר זה להזיע על מצווה, אני יודע, זה מגיל. והדבר האחרון, גיבור כארי, גיבור כארי זה לקחת עבודה ולסיים אותה באותו יום. במשכן כל עבודה שהיו עושים, אפילו קטנה אחת, לסיים באותו יום, זה נורא. אתם מכירות את זה ששופכים את כל הארון? הרי אף אחד לא מוכן לעזור לי עם ארון הבגדים שלי ואני גם לא מרשה. אז אני שופכת הכל החוצה, ואז מהמצוקה, אני אומרת ימים הפסח הבא, אני פשוט שופכת את זה פנימה. כי זה באמת, זה משהו נורא, נורא והיום. אני תמיד אומרת, אני כשאני אמות עד גיל 120, זה או שיפול עליי ארון הבגדים או ארון הספרים, הם באותו גודל. אז להתחיל בבוקר, לשתף את המשפחה, אני קוראת לה התנועה הזאת, שי טו. והיא טו, לא רק את, לשתף את כל המשפחה. למה? כדי שירגישו שייכים לבית הזה. תדעו לכם, כל ההלבונות של ההפגנות, זה בדיוק זה. הם לא שייכים, הם לא תורמים. שכולם יתרמו לבית, זה עושה כזאת הרגשה טובה. בכלל לא משנה מה. והכי חשוב, בכל עשייה, קרצוף קטן, אומר רבי לוי יצחק, זה כמו תקיעות שופר, קולות הקרצוף, קולות ההתזה, קולות של השואב אבק. תזכירי לעצמך שאת עושה עכשיו מצווה. אין דבר שייתן לך כוח חוץ מזה. אני רוצה להגיד כמה מילים על הרפורמה המשפטית, היות שבשבת הזאת אנחנו מקבלים את המצווה הראשונה ever. כשאתם רואים את המפגינים האלה, שבאמת כל כך קשה לפעמים להבין אותם ואת מניעיהם, הם לא רוצים לחשוב שחוק זה דבר שקורה בגלל גחמה של זה או של ההוא או של ההיא. כשיוצאים ממצרים, נקרא את זה בשבת הזאת, הדבר הראשון שהשם נותן לך זה מצווה ממנו. למה? כי היינו נתונים 210 שנים של גחמות של איזה פרעה שאומר תעשו כך, תעשו כך. בן אדם רוצה לדעת שיש חוק שאי אפשר לנגוע בו, שאין עליו פסקת התגברות, שאי אפשר להעיף אותו. במידה רבה ההפגנות האלה הן כמו הפגנות אורתודוקסיות נגד רפורמים. את לא רוצה לחשוב שיש רפורמה בחוקים שאת מאוד מאוד מעריצה. למה? כי מישהו רוצה להאמין שצו עליון מחליט על המציאות הזאת. אז אצלם זה הבג"ץ. אני יכולה להבין מאיפה החרדה הזאת מגיעה. את רוצה להבין שיש חוק עליון שחופה, שמקיף את כל העשייה הזאת. זאת המצווה היהודית, להבדיל אלף אלפי הבדלות. בשנייה שיוצאים ממצרים, השם נותן חוק עליון. מה עושה המצווה הזאת של ניקיון ימימה? זה כל כך נמוך. ואומר הרבה מפי הסצנה, לתלמידים שלו המסכנים בשואה, לכו ותנקו את הצריפים שלכם עוד מעט פסח. מה? מה אתה מקשקש? בשביל מה? אין חירות, אין יציאת מצרים, אנחנו הולכים למות פה כמו הנשים שלנו והילדים שלנו. והוא אומר כל כך יפה, הוא אומר, אני חייבת לקרוא לכם את זה, אז תחכו לי רק שנייה אחת. כל כך יפה. והוא כותב, כשמסתכלים בגוף האיש, רואים שדברים שהם בהכרח לגוף האדם, כגון קיבה, לב וריאה, לא נודעים לאיש, כי מפעולות הקיבה אינו יודע כלל, וגם מפעולות הלב והריאה אינו יודע, רק כדבר שמחוץ ממנו. אבל כשמזיז עצמו, ישמע את נשימותיו ושל הלב שלו והריאות שלו. כך האמונה נמצאת בכם, מאבותיכם. ואתם בטוחים מרוב צרות שהאמונה שלך מתה. ולמען ינקה וימים הלימדה, הרגע הזה בחצות הלילה, בליל הסדר, שקוראים את שיר השירים, את יכולה לקבל זיווג. אני לא מאמינה יותר. אני כל כך מבין אותך, הוא אומר. אבל גם את הריאה את לא מרגישה עד שאת רצה. גם את הלב את לא מרגישה עד שאת עושה מאמץ. יש בך אמונה רדומה שכוסתה בצער, באבק, בצרות. תנקי נשמה, לכי לנקות את הצריף שלך, את דירת הרווקות שלך, את הדירה המכוערת הזאת שהיית בטוחה שכבר תעברי מזמן דירה, ופתאום תתעורר בך איזושהי עליזות, איזושהי אמונה רדומה שכבר לא חשדת בכלל בקיומה. תזיזו את הגוף הזה, ופתאום יתעורר בכם הפסח, ופתאום יתעורר בכם הסדר המופלא הזה. אנחנו ב-30 ימים שהסבא של החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, אמר, ו-30 ימים שבין פורים לבין פסח, בכל לילה בחצות, יוצא אדם מאחד חלקי 30 מכל מיצריו. זו תקופה שהקדוש ברוך הוא 30 ימים מנקה את הלב שלך ממה שהוא צר, 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 משהו שכל כך צר לך ממנו. את לא מבינה איזו גאולה יש בימים האלה, איזו חירות, איזה פוטנציאל התחדשות. קומי לך, רעייתי יפתי, ולכי לך, למלוכלך, ללכלוך שלך. לכי לך הביתה, תקני מה שאפשר לתקן, סדרי מה שאפשר לתקן, נקי מה שאפשר לנקות. וכשתצאי החוצה לעולם מלא מחלוקות, אנשים יעריכו את חלקך השונה, ואת תעריכי את חלקם השונה, ואולי ביחד נבנה איזשהו משכן, איזשהו מקום שיכול להתכונן למציאות טובה יותר. אני רוצה שנגיד ביחד את התפילה שחיבר רבי אלימלך מליז'נסק, שהפטירה שלו היא בערב הזה, ויש סגולה נפלאה מרבי נפתלי מרופשיץ, שכל מי שיפתח בלילה הזה את ספרו ויקרא משהו, יש בזה רמז לתיקון נפשו. אז אנחנו נעשה את זה עוד מעט, אבל לפני כן אתם אומרות יחד איתי את התפילה, קודם התפילה של רבי אלימלך מליז'נסק. אנחנו, אני אגיד משפט ואתם אחריי. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שומע כל שבעת עתירות ומאזין לכל תפילת עמו ישראל ברחמיו. שתכין ליבנו ותכונן מחשבותינו, ותשגר תפילתנו בפינו, ותקשיב אוזניך לשמוע בכל תפילת עבדיך המתחננים אליך בכל שבעה ורוח נשברה, ותצילנו מקנאת איש מרעהו, ולא יעלה קנאת אדם על ליבנו, ולא קנאתנו על אחרים. אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלות חברנו ולא חסרונם, ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, ואל יעלה שום שנאה, מאחד על חברו חלילה. ותחזק התקשרותנו באהבה אליך. כאשר גלוי וידוע לפניך, שיהיה הכל נחת רוח אליך. על כל זאת מתחננים אנו לפניך. אל מלא רחמים, שתקבל תפילתנו ברחמים וברצון. וכאן יבקש בקשתו, עכשיו תבקשי מה שאת הכי, 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 הכי רוצה. עכשיו, אנחנו עושים את הסגולה הגדולה הזאת מרבי נפתלי מרופשיץ, וכל אחת פותחת איפה שנפתח לה. חסידים היו פשוט שמים צטלה, פתק עם שאלה, ואיפה שנפתח זאת התשובה, אבל את תעשי את זה פשוט. מי רוצה? קדימה, פתחי. פתחי לי אחותי. יש, בואו נראה איפה היא פתחה. פרשת בהר, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו. אם יש לידך איזה אח או אחות שפתאום נמוכה קומתם, זה יכול להיות מישהו מאוד קרוב. ומחר, לשון נתמכר מאחוזתו, הוא העולם העליון שממנו נחצב, והוא אחוזתו באמת. את צריכה לחזק מישהו ברוחניות במחיצתך, כי יש לך אחיזה, אחוזה באיזשהו משהו עליון. לידך יש מישהי או מישהו מאוד נמוך ברוחו, תחזקי אותו. זה המסר. בואו נראה מה היא פתחה, ילדת היום הולדת. מה טוב הוא עליך. וואי, היית בגמרה, נמצא בגמרה שכל הברכות שנאמרו על ידי בלעם התבטלו. חוץ מהפסוק הזה, מה טוב הוא עליך, שיהיה לו בית כנסת ובית מדרש. וואי, וואי, וזאת הברכה, ולא הייתה בכללה מה שאין כן בשאר הברכות שברך בלעם. בית כנסת יקר, אתה חוזר אלינו. תמיד יוצא אלה. יא סלם. לא אמיתי. יאללה. היא פתחה בלי לראות. ואתה הרם את מתך. נראה לפרש שאומר הקדוש ברוך הוא, מה זה בידך? ויאמר מתה. ולכאורה מה שאלה זו שהקדוש ברוך הוא שואל אותו? אלא שיוכל לפתוח הים כשיזהר במצווה אחת לעשותה בכל פרטיה ודקדוקיה, ויפתח לו הים. איזה מצווה? לכבד את הרבנית. מצווה אחת שאת מקבלת על עצמך בכל פרטיה ודקדוקיה, וזה כמו מטה שאת יכולה להרים בידך ויפתח לך הים. תתחילי כבר להקפיד, אני דיברתי על הקפדות.
מה עוד אני אגרה לתמימה?
לא יודעת. ככה הוא אמר, רבי אלימלך. את רימית. בואו נראה. איזה יופי. וואו, וואו. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כאשר תשמור כל הדברים, אזי כל המשפטים תשים לפניהם, ויהיו הדינים מתמתקים מעליו במהרה. וואו, כל הדינים התמתקו. כל מי ששונא אותך, תמיד כשאני באה לאימא שלי היא מברכת אותי, אני אומרת לה, אימא תברכי אותי, אז תמיד זה כללות שכל מי שקמה עליי. לאימא לא לקלל, לברך. ככה היא מברכת. תנו לכם מופת. הנה מילת תנו לכם אינו מדוקדק, היה לו לומר שייתן לו מופת, וייתן לו מופת ויראה לו נס בכל עת שיבקש. תבקשי נס. עליזה, זיזה. בת חנוש. בת חן, גם אם זה לא טוב, אני אמציא. דבר אל כל בני ישראל. רבי חנניה בן חכינאי אומר, הנאור בלילה, שהצדיק צריך לקום בלילה ולהתפלל על כל עם ישראל. ודווקא הצדיק, וואי וואי, ודווקא הצדיק שהוא בשפלות תמיד יכול בתפילתו להביא גאולה לעם ישראל. וואי, אז כשאת ערה, יש לך נדודי שינה? וואי, כשאת ערה בלילה, ולא תקשיבו, אנחנו עכשיו עושות דברים שנראים רע מאוד בעיני המצלמה, אבל זה לא אכפת לנו. עליזה זיזה, בואי נראה מה איתך.
מה קורה?
שהתורה הקדושה מלמדת אותנו דרכי מוסר ותוכחה איך יוכיח האדם את חברו, וכשמוכיח ידע שהוא קדוש וטהור בכל בחינותיו וגופו טהור, ואז כל תוכחה שייתן לחברו או לבנו או לעמיתו תתקבל. וואו, את אישה טהורה, וכשאת מוכיחה מקשיבים לך. מבינה את זה? וואו. בואו נראה. ואתה יגדלנה כוח השם, שהנה השם יתברך ברא את עולמו להטיב לברואים, ועל ידי עבודתם לו יזכו לשכר גדול. וכל מה שהוא צריך לומר, ואתה יגדלנה כוח השם. תגידי לו, השם, יש לך כוח גדול, יגדלנה כוח השם. ואת יכולה לראות ישועות גדולות. וואי, איזה מדהים. חני. זה לא מעניין אותי, תדקדקי במצווה. ואז את יכולה, את יודעת מה זה אומר? את יכולה להרים את המטה שלך ולהחליט שמישהי תתחתן, לקרוא על את הים. זה נורא, זה נורא קשה. איזה מצווה לבחור ובאיזה מצווה לדקדק, לא יודעת. אחת קטנה. איזה מתוקה, אשר יצר. מי נתנה לי את זה? וואי, כי תקנה עבד עברי. זאת לומר, חכו, חכו, וואו, וואו, וואו. וואי, בואי תשמעי, תשמעי. עבד עברי, את לא מבינה. אתם בנות, בואו תשמעו כמה אנחנו סתומות. דעין מתחלף באלף, והוא לשון כנפיים, כי תקנה עבר עברי. מובן מאליו שיש לו כנפיים לאופס באהבתו ויראתו בעולמות עליונים. לא תקנה עבד, תקנה עבר, יעלו עבר כנשרים. כך הוא אומר. זה אותיות שמתחלפות ד' ורש, עין וא', ויש לך כנפיים, תעופי רחוק. והוא יכול ככה לסייע לאחרים, לעבודתו יתברך. ותיקן את גופו בשלמות לעבוד לשם יתברך. ויצאה אשתו אמו, זאת אומרת שגם הגוף יהנה עם הנשמה. זה מאוד גבוה וזה מאוד קדוש, שתדעי לך. ואת נשמה. ואנחנו ניתן אחר כך לחיילת שיושבת פה ואסור לצלם אותה מפני שהיא מסווגת. אני נורא להגיד את זה. שאנחנו לוחמות זה. ואני פשוט רוצה שנמחא לה פה כפיים מפני שהיא חיכתה חצי שנה כדי שהמדים שלה יהיו עם חצאית, כי היא רצתה בטקס לשים חצאית, ואימא שלה סיפרה לי עכשיו שנתנו לה חצאית מידה 800, והם היו צריכים לסדר אותה ככה במיוחד. זה מאוד ריגש אותי הסיפור הזה, שתדעי לך, באמת, שעם כל הדברים המדהימים שאת מתעסקת בהם, את חושבת על שטויות. של מי? מי נתנה לי את זה? סיכל את ידיו, כי מנשה הבכור, ומדוע עשה כך שלא יחשוב שמפני שאינו בכור אינו מבורך? וואי, והוא מבורך מאוד, על אף שבעיני עצמו אינו גדול. אתה בת זקונים ואת מבורכת נורא. איזה יופי. בואי. איזה עבודה זרה זאת, יאללה. אבא שלי היקי היה רואה אותי ככה בוכה. לא תעוננו ולא תנחשו, זה בדיוק מה שאנחנו עושים ובכיף. רגע. לא נורא, אז מה? הבית כנסת תהיה שלך, נורית. לא, באמת. ואיזה היא עבודה שהצדיק יכול על ידה לבטל גזרות ולהשפיע לעם ישראל גאולה, הרי זו מסירות נפשו הקדושה והטהורה בשביל כל ישראל, ובכל מעשה שיעשה יתאחד באחדות השלמות האמיתי עם כל ישראל. צבא הגנה לכל ישראל. ואת כל דבר שאת עושה, את צריכה להתחבר לכל העם הזה. וואו, מדהים.
תקנה
ותראי אותה. כי תקנה.
בבית אני לא עושה מה שאני עושה פה, נורי.
קדימה. שיהיה הכל נחת רוח. תודה שי אהובה שלנו. מי נתנה לי את זה? רונית החדשה. קדושים תהיו, כי קדוש אני. פירוש שעם בני ישראל אי אפשר תמיד שיהיו במדרגה אחת, רק בכל יום ויום הולכים ממדרגה למדרגה ומתעלים, כיוון שיש בהם חלק אלוה ממעל, והחלק הזה מעורר האדם עוד ועוד, ובכל יום מתגבר החלק הזה בתוך האדם על ידי העבודה שעובד היום. וואו. אין יום מיותר. גם אם את חושבת שבחיים שלך עבר יום בסתם ועוד יום בסתם, תדעי לך שכל יום הוא התגברות ועלייה בחיים שלך. זה מדהים. עוד מישהי? לא, את שואלת שאלה יפהפייה. שאלה יפהפייה, רצו לכתוב פירוש לספר נועם אלימלך, ואז אמרו שזה כל כך עמוק ועל כל אות אפשר לכתוב כל כך הרבה פירושים, החליטו להשאיר את זה ככה, ואנשים הוגים בזה גם בלי להבין בכלל, כי זה מאוד מאוד קשה. באמת קשה. ללידה, שמתקשים בלידה. הוא צדיק הזיווגים, הוא היה דואג לקלות שאף אחד לא רצה להתחתן איתם. הוא פשוט... הספר, יש סגולה בספר עצמו שיהיה בבית. נגד מזיקים, נגד כוחות לא טובים. ככה חסידים אומרים. אני לא יודעת, מי שקשה לה עם זה, אני מבינה אותה. אסתי. אסתי מי? אסתי את, בואו נראה. בגמרא כתוב, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. שהנה, האדם ההולך בעבודתו יתברך, צדיק צריך לדקדק על עצמו במאוד מאוד, שלא יבוא לו שום פנייה וגדלות בעבודתו, על אף שעבודתו חשוב מאוד. ועבודתו עולה למעלה למעלה, ובכל יום נחשב שהוא בעל תשובה מחדש. הוא מדבר על זה המון. כשאתה במעמד גבוה או במשרה חשובה, אם אתה עושה את זה בענווה, תדע לך שיש לך עלייה בכל יום יותר. כיפק לבית הדין הרבני. דרך אגב, הסגולה הזאת פועלת גם בהגדה של פסח, עושה לי. מי פתחה את זה? את. וואי. אז קודם כל, את פתחת בפרשת השבוע. איזה יופי. אלה פקודי המשכן, ונראה לפרש שגדול מעשה הצדקה שנותן לצדיק השלם, וכשזוכה לתת צדקה, יישפע או יישפע עליו שפע, ויהיה ביכולתו לתת שפע לכל העולם כולו, ויהיה לו די מחסורו וכל הצטרכותו. אם תתני צדקה, יהיה לך כזה שפע שתוכלי לתת לכל מי שצריך.
יאללה,
מדרכים
לרבנית.
איזה חמודה. יא, ואיזה חרדת קודש שמביאות לי את זה. מתוקות. וואו. איזה יופי. על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצו. לעת מצו זו אישה. יש עכשיו איזשהו צדיק שמתפלל למצוא אותך. האם את יודעת את זה? זה הפסוק שכתוב, על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצו זו אישה. מישהו עומד, צדיק מאוד, הוא מבקש, לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. כל חסיד הוא מיותר לכאורה, ולא מובן לעת מצו, אלא שחובה על הצדיק להתפלל תמיד על כללות ישראל שיושפעו עליהם חסדים ורחמים. בואו אני אגיד לך את השיעורי בית שלך. מה שהוא אומר כאן בעצם, וכדי לזכות לזיווג שלך ככה לפי מה שאני מבינה, על זאת יתפלל, על זאת יתפלל. כל חסיד אליך. תתפללי על כולם שיזכו לקרבה הזאת. מישהו שזוכה להתפלל על כל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא ממציא לו בדיוק את מה שהוא צריך. על זאת תתפלל. כל חסיד אליך, הרי עם ישראל כזה חסוד וכזה מלא חסד, בכלל לא משנה דתיים או חילונים, זה אנשי חסד. כולם, באמת, אנחנו רחמנים, בני רחמנים. אז שכולם ככה יהיו אליך. עוד מישהי? יאללה, אחרונה. עוד שתיים. עוד שתיים. פסיה שהולכת ו... יאללה, אחרונה. איך? רויטל? רגע, אני אראה מה השעה בשביל האחיות שלמה. שעה, זה לא מאמי. 10:20.
סליחה.
מהמם. חבל על הזמן. וואו, וואו. מי זה? מי זה? יא, איזה מתוקה. הצדיק מתפלל תמיד על שמחת ישראל וגדולתם, וההולך בבדידות ובהצנע לכת ואינו מראה חסידותו לאחרים, יכול להמשיך ישועות גדולות ולהסיר גזרות מישראל. את באמת צנועה ועדינה, ואת יכולה בתפילה שלך להביא על כולנו ישוע, וגם על עצמך. נורא מרגש. אהבתי. חמודות. וואלי, ימה אבא שלי היה עושה לי על הטקס הזה, אמא. איפה את? יא, את לא מבינה. אהללה שם אלוקים בשיר ואגדלנו בתודה. היינו שיזכה לשבח בשירות ותשבחות בשביל הטובה שיקבל ובשביל הכרת גדולתו, ואגדלנו בתודה כשאדם משבח לקדוש ברוך הוא בתודה ומכיר טובה, אגדלנו יותר מכפי שהוא עכשיו. אגדלנו בתודה. כשתגידי תודה, הקדוש ברוך הוא יגדל אותך עוד. זה מדהים. אז יהיה לך קודם כל משהו להגיד עליו תודה, בעזרת השם בקרוב ממש. וכשתגידי את התודה הזאת לעיני כולנו, את בעזרת השם.
אבל יש לי שאלה, שכותבת את הספר, מאיפה את קוראת בעמוד?
איפה שהעיניים, ככה כתוב, איפה שנפתח לך...
כל הזמן יצא לי בעצם משהו אחר.
את מפקפקת בסגולה? מה את רוצה, שאני אקרא לך את ארבעת הטורים? לא, בא לי לקרוא לך על המטה. וואו. וואו. יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך, את יחידך. דהיינו, שהקריב דבר גדול, ויען אשר עשה את הדבר הזה, ולא היה חלוק בליבו על המקום, הקדוש ברוך הוא ייתן לו שכר גדול, ואבונותיו יעשו כזכויות, והיא תיגמל נפשו בחסד, ויהיה לו גמילות חסד לנפשו. וואו! אמא חני! מה היית אומרת על זה? אה? וואו. אני אגיד לך מה הוא מפרש. הוא אומר, לא חסכת את בנך, את יחידך. לפעמים תובעים מאיתנו קורבנות שלא נדע, ואנחנו בפנים חשוכות. הוא אומר, לא חסכת, לא חשכת. לא עשית את זה בחושך, ואת לא נראית כמו חושך. זאת כזאת זכות גדולה. איזה יופי. איזה חמודות אתם. איזה אמונה תמימה, שלא יענישו אותי על זה. איך איזה עיתונאית היום שאלה, מי בדיוק הנשים שמתגודדות סביבה? מי זה עשה? חברה של חני.
של הבת של
חני. ההופכי הצור אגם מים, חלמיש למעינו מים. כי יכול להמתיק דינים בעבודתו ולהפוך מידת הדין למידת הרחמים. ומכוח צדקתו הגדולה אין הדין יכול לשלוט בו כלל והחסדים גוברים בזכותו. וזה ההופכי. איזה יופי. ההופכי צור אגם מים. כי הדינים נקראים צור שהם קשים כמו האבן. והצדיק מהפך אותם לרחמים ועד רבה. ממשיך חסדים, וזהו ההופכי צור להיות אגם מים. דברים שנראים לך קשים בחיים כמו סלע, את יכולה לעשות אותם מים. איזה יופי, איזה יופי. בנות שלי, הודעה. אחרון חביב. לפני שאנחנו עושים את ה... בשבוע הבא, בעזרת השם, אני בראשון שני אהיה בווינה, אוסטריה, מפני שכן, וביום שלישי. מה קורה ביום שלישי? ביום שלישי, תמיד יש לי שיעור בשער החסד. אממה, בשבוע הבא יש שיעור בישיבת הכותל, כי אחר כך, בטח השיר המוזמנת, אפילו אוטובוס נעשה אולי אם צריך.
אנחנו עושים אוטובוס מתל אביב אולי, וגם יש שידור חי משם.
יופי. אנחנו עושים, זה ערב ראש חודש ניסן. זה מסוגל לתפילת נשים. הרב פאפו אומר, זה לא ראש חודש, ראש חודש זה רביעי בערב. ערב ראש חודש, זה שלישי אחרי שקיעה. מסוגל לתפילת נשים שבערב הזה, כך אומר הרב פאפו, עומדת רחל אימנו מול כיסא הכבוד ואומרת, ניסנים נראו בארץ ואנחנו לא נושענו. עד מתי קץ הפלאות? הרי אמרת שבזכות נשים צדקניות נגאל בניסן. כמה ניסנים עברו ולא קרה כלום? אנחנו הולכות, למה שיעור בישיבת הכותל? מפני שזה יום לפני התחלת הרמדאן. ואנשים הגיבורות שגרות שם ברובע היהודי המוסלמי ובמעלה הזיתים נצורות בבית עד שמסתיים הרמדאן, אז אנחנו עושים להם ערב חיזוק. זה עוד לא הרמדאן, אז לא לדאוג, זה רק למחרת. ואנחנו נהיה בתפילה בכותל המערבי, בדיוק באיזה שעה נגיד לכם, אם האוטובוס יוצא מכאן, הרב שמואל אליהו יהיה גם הוא בתפילה בעזרת השם. ואנחנו הולכות באמת להיאסף בשביל העם הזה, שנגיע לשולחן ליל הסדר, אחים, בעזרת השם. אוהבת אתכם מלא מלא מלא. רגע, עוד אחת, מי זו? אחרונה חביבה. חסיה!
לא, זה לא חסיה.
אה, הנה אני רואה אותך. אני רואה אותך. וואו, וואו. וידבר צו את בני ישראל. אין צו אלא לשון זירוז במקום שיש בו חסרון כיס. ואם יהיה זריז במצוות כשיש לו חסרון כיס, בדוחק ובקושי, הקדוש ברוך הוא ימלא חסרונו וייתן לו פרנסה בשפע.
וואו.
וואו.
חסיה
רונה, חסיה כיפתה. חסיה! חסיה היפה. כמה מניות יותר צעירות השורה הזאת. הייתי צריכה לקרוא להם כמה נבואות זעם. יא, איזה יופי, וואו. ועשית את הקרשים למשכן, שהנקתי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. וב-13 מידות התורה נדרשת, ועיקר התורה נדרשת, כשאותו אדם מחזיק ב-13 מידות של רחמים, והוא רחום וחנון, ואזי דורשים בטובתו בכל העולמות, ויהיה לו מקדש מעט. וכשאדם מחזיק עצמו במידות טובות, ושומר עצמו מכל מידה רעה, אז ביתו בית לשכינה ושכנתי בתוכו. איזה חסיה, בול חסיה. אנחנו בשבוע הבא בכותל, עוד שבועיים שיעור לליל הסדר. השיעור יהיה ברמת אביב, כי פה מנקים לפסח. אנחנו נפרסם את האחרות.